בסדר, ונלמד היום הלכות יום הכיפורים. אז לפני יום הכיפורים יש עדיין את הכפרות, מנה כפרות. אז בסידור אדמור הזקן, כפי שכולנו מכירים את זה, וגם במחזורים וגם בסידור אדמור הזקן בשם האריזל, שהזמן של הכפרות זה בערב יום כיפור. אבל מכל מקום נהגו כיום שבעת הצורך להקדים בכל עשרת ימי תשובה, הפרמגודים כך כותב על זה, כיוון שיש ציבור גדול והשוחטים לא מספיקים, ואחר כך נמהרים כל הלילה והם עייפים ויוצא כל מיני מכשול. בקיצור, מנהגם של ישראל תורה, וכיוון שמהשמיים ככה הנהיגו את זה, שעם ישראל קיבל את זה בצורה כזאת, אז אפשר גם כמובן שאתה יתרון והמעלה של ערב יום כיפור, כפי שאדמו"ר הזקן מסביר שם במילים קצרות את הטעם הקבלי מדוע זה צריך להיות בערב יום כיפור בשמעות הבוקר. זה עניין גדול מאוד, אבל כיוון שלא כולם יכולים, בפרט בני המשפחה, אז נהגו כיום בעת הצורך להקדים את זה בכל עשרת ימי תשובה. וכפי שכתוב בשולחן ערוך, תרנגול זכר לזכר, תרנגולת נקבה לנקבה, ואישה מעוברת בהיריון שתיקח שלושה או שלוש תרנגולים, כיוון שיש ספק, והשתי נקבות וזכר, כיוון שספק אם העובר שבבטנה הוא זכר או נקבה, אז היא לוקחת זכר ונקבה, ובשביל עצמה גם כן אחד בסך הכל שלוש. בדרך כלל אנחנו רואים בעמדות ברחוב לכפרות שהן נזקקות לעזרה של הבעל, של מישהו שיסובב את כל שלושת התרנגולים על ראשה.
צריך ביחד?
רגע,
צריך לסובב אותם ביחד?
איך מדבר? כשאני גומר ועדיין יש שאלה שואלים, כי ייתכן שהשאלה שלך נמצאת במשפט הבא שלי. זה פשוט חבל. אז יש פה שתי שאלות. שאלה אחת, שערי בן דרבה, מה בנוגע לתאומים? אישה שבהיריון עם תאומים, האם היא צריכה ארבע או שש או חמש זכר ונקבה או ארבע? קיצר, שאלה, כמה צריך להיש? הרי בדם בזה הוא לא מכריע, אבל מנטיית דבריו, כפי שניתן להביא מה שהכוותר של הדיון של הרי בכיוון, הוא שלא מוסיפים יותר משלושה תרנגולים. לא, זה המקסימום גם בתאומים. השאלה בזמננו שיש באולטרסאונד, אישה יודעת שסיפרו לה, יש כנשים שלא שואלות, לא רוצות לדעת, כיוון שסבורות, ואולי יש גם איזשהו מקום בהבנה לכך שבדבר הסמוי מן העין שורה הברכה, ולכן מעדיפים לא לדעת מה בדיוק קורה. אבל יש כמה שכן יודעים, או שהבודק או הבודקת, הרופא או הטכנאית שבדק ועשה את האולטרסאונד, אומר יש לך ילדה מקסימה, יש לך בן מקסים, והשאלה היא גם פה צריך שושה. שוב פה אנחנו נשתמש בסברה, בשכל הישר שלו, אם ידוע שפה יש זכר, יש זכר. זה לא חוק החוקקתי וגזר גוזרתי ואין לך רשוס להר. יש חלק החוקים שבתורה שלא נאמר לנו הסודות, מי יודע איזה עניינים נפלאים שקורים שם. אז אנחנו לא תוכפים את הסברות שלנו עד כדי הלכה למעשה, אפשר לדון דיון הלכתי, אבל הלכה למעשה אנחנו ננקוט בספק. אבל כאשר מדובר דבר שכתוב גם למה, לא כתוב סתם שאישה שבהיריון, התיקון שלה, העניינים הנפלאים שנפעלים על ידי כפרות, לא נפעלות רק אם יש שלושה תרנגולים. לא, כתוב שצריך שלוש. למה? בגלל ש, כאשר בגלל ש זה לא קיים, סביר להניח שלא צריך את זה. עוד יש לך שאלה? רצית לשאול? ידעתי, נו, אתה רואה, תלמד בזה גם להמשך השיעור. עכשיו ככה, כתוב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, לצטט את לשון קודשו: נוהגים ליתן הכפרות לעניים. כלומר, עושים את הכפרה, אבל אנחנו לא אוכלים את התרנגול הזה, נותנים אותו לעני, כדי שיהיה פה עניין של הצדקה, שלעני יהיה מה לאכול ליום טובים. ועשינו בזה את הדבר הגדול. ויותר טוב, הוא אומר, לבדות הכפרה בממון ולחלק הממון לעניים, לא את התרנגול עצמו, אלא מה שנקרא פדיון כפרות. מדוע? כדי שלא יתביישו העניים במה שנותנים למתן הגולים שלקחו לכפרה. זה מן הרגשה כזאת, שמת כאילו את האבונות שלך לתרנגול, אבל את זה אתה מאכיל אותי המסכן, אני אוכל את האבונות שלך. למרות שזה לא אבונות ולא אוכלים את האבונות, והתרנגול הזה לא ספוג באבונות, אבל זאת ההרגשה, זאת הביזיון שאני מרגיש מבויש. ובניינים כאלה זה לא משנה מה האמת שמאחורי, העיקר נוגע הרגשה של אדם. אני מרגיש, ולשון אדמו"ר הזקן, התביישו עניים שנתנו לתרנגולים שלקחו לכפרה, ולכן לבדות את הכפרה בממון ולחלק את הממון לעניים. תרנגול תאכל בעצמך, תעשה מה שאתה רוצה. כמובן שנותנים את כל התרנגולת לצדקה, כמו שהיום נהוג ברוב המקומות. כשאנחנו היינו קטנים ויפים, צעירים, זה לא היה ככה. היו לוקחים את התרנגולות והולכים איתם עם סלים עם התרנגולות לשויכת ב-4-5 לפנות בוקר, והוא שוחט, ובחצר יש נשים שיושבות על הרצפה ומורטות את הכנפיים שם, את הנוצות, ואחרי כן מביאים את זה הביתה, פותחים את התרנגולת ומסדרים את המעיים, וזה יודעים איך לפתוח תרנגולת. אחד הדברים שהאימא הייתה מלמדת את הבת שלה, אשתי אומרת שהיא הייתה בת 12, ב-12 למצווה, אז כבר בת מצווה, אחד הדברים הראשונים צריכה לעמוד ליד אמא לראות איך פותחים תרנגולת, ומה זה הלב, ומה זה הריאה, ומה זה הזה, ומה צריך לשים לב, ומה לא צריך לשים לב. צריך לדעת איך, במה כושר, להכשיר עוף, ככן מליחה, שריעה ומליחה והדחה וכל התרגילים, כל המרפסת הייתה מלאה עם כל מיני קרשים וכיסאות הפוכים שהיו שמים, כיסאות נץ כמובן, שהיו מולכים עליהם את האופות וכל זה. קיצוץ הסגיטון היא בקרניש. אבל כיום ברוב המקומות משנהוג שאחרי שעושים את הכפרות מחזירים את זה חזרה לאותו מוסד שעומד מאחורי הדבר הזה, ישיבת פלוני או איזה הכנסת אורחים שנותנים לעניים, כי היום יש את המקפיאים והכל, מכשירים את זה, שמים את זה במקפיאים, ועד חנוכה, עד חנוכה אוכלים את זה. זה מה שאמור להיות. עכשיו אנחנו לא נדבר בדברים שלא בזכותם של ישראל, אבל זה מה שאמורים לעשות עם הכפרות שלה. ערב יום הכיפורים, אנחנו כבר עשינו כפורס, אנחנו עושים כבר ביום הכיפורים. כתוב בתורה הקדושה, ועיניתם את נפשותיכם. מתי ישראל, מתי כתוב להניד את נפשותיכם? בתשעה בחודש. שאת השאלה שואלים חז"ל, וכי בתשעה מטענים? הלא אין מטענים אלא בעשירי, שנאמר בעשור לחודש טענו את נפשותיכם. אז מה זה ועיניתם את נפשותיכם בתשעה בחודש? אלא, אני אצטרך לשון את מה זה כן, אלא עניין הכתוב, הכוונה, העניין של הפסוק הזה הוא ככה: הכינו עצמכם בתשיעי לעינוי העשירי. זה התורה מתכוונת שאומרת עיניתם את נפשותיכם בתשעה בחודש, שתתכוננו בתשעה חודש לצום. איך מתכוננים? שתאכלו ותשתו בתשיעי, כדי שתאכלו לטענות בעשירי. זה עד כדי כך, כפי שהרב מספר, שאביו, שואלים את הרב בסעודות, כידוע, הרב היה אוכל את סעודות החג עד להסתלקותה של הרבנית הסכנה, שחמותו, הרב המשיך אחרי, גם אחרי הסתלקות חמי והפרידיק רבה, לאכול את סעודות החג שם למעלה בדירה של הפרידיק רבה. היו מכינים את השולחן ככה כאילו בחיים חיוסוי, ואז היה הזדמנות ששואלים את הרבה כל מיני שאלות, והחבר'ה היו מתכנתים את גיסו של הרב, את הרש"ג, שהוא ישאל את הרב כל מיני שאלות שהיו מעניינים אותם. אז אחת השאלות ששם שואלים את הרב, אחד שואל אותו מה דעתו של הרב בנוגע לאכול עם סכין ומזלג, כפי שאוכלים המודרניים. הבן שלי הגיע, הוא הלך ללמוד בחוץ לארץ, והגיע לארץ, הבן הבכור שלי אומר, בואי אני אראה לכם איך אוכלים באמריקה. זה היה חידוש, סכין ומזלג, שתי הידיים עסוקות באכילה. אז הרב אומר ש בנוגע לשאלה אם לאכול עם סכין ומזלג, הרב אמר שהאבא שלו היה מקפיד לאכול רק ביד אחת, רק ביד ימין. אז לכן מצד כיבודיו הוא לא יכול לעשות אחרת, חוץ מערב יום כיפור שאבא רב לייביק היה אוכל משתי הידיים. כלומר בגלל בכל שבת יש מצווה בסעודה, וביום טוב יש בוודאי עונג ושמחה והכל, אבל היה משהו ייחודי, הערב יום כיפה, האכילה בערב יום כיפה הייתה נחשבת למשהו מאוד מיוחד, עד כדי כך שלמרות שכל השנה הוא אכל ביד אחת, רק בערב יום כיפה אכל משתי ידיים. וממשיך שמצד כיבודיו אז הוא גם כן אוכל רק ביד אחת. אם אפשר לאכול עם סכין ומזלג אז הוא כן היה אוכל. מדוע? מה כל כך חשוב לאכול עם הסכין? הוא אומר, אתם יודעים הרי שאני קורא לכם מונקאצ'ר מיכסלוזו, וכתוב שהוא אמר שיש מקור על זה שאוכלים עם הסכין, על זה שהזוהר אומר על עבודת השם שקשורה באכילה, נהמה אפום חרבה לאכול, שאת הלחם נאכל לפי חרב, הכוונה לעבודת הבירורים, שהולכים פה ממחמה עם חרב עם הקליפס להוציא מהם את הניצוצות הקדושה, כן? הזוהר משתמש בסגנון נעמה, לחם הפום חרבה לאכול, על פי חרב אוכלים את זה, אז הסכין זה מחרב קטנה כזאת, כן? אז הרב אומר שיש עניין לאכול לסכין, אבל מה לעשות שביד אחד אפשר להחזיק גם את הסכין המזלג. אבל מספרים, זה כבר לא כתוב שם, מספרים שאחרי כל הדיון הזה הרב מצא דרך, הרב קודם חותך עם הסכין את החתיכת עוף הבשר לחתיכות, אחרי מניח את הסכין הצידה ואוכל עם המזלג. אז לא בבת אחת סכין ומזלג, אבל גם הסכין השתתף בחגיגה. נעזור לעניינים, אז יש מצווה לאכול בערב יום כיפור, שהתורה מבטאת את זה במילים וגינית בנפשותיכם בתשעה בחודש. למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? שתאכלו ותשעו בתשיעי כדי שתאכלו את הבשרים, הוא מאהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, שלא ציווה מתנות על יום אחד בשנה. כל שעה צומות זה בשביל המעשים הטובים שלנו. מצד הקדוש ברוך הוא לא צריך להיות את שבא ולא שבא סובטמוס ולא כל עצומות, צריך להתנהג כמו שצריך, ונוסעתי ישמחם ביתו ועשיתי את פיריו וישתחס גפנו ותחס תאינוס כמו בימי שלמה המלך. כל עצומות האלה זה לא בתכנון המקורי. אז זה אומר שלא ציווה מתנות אל יום אחד בשנה, וגם זה לטובתם, לחפר על עוונותיהם, וציוון שיוכלו וישתו תחילה שלא יזיק להם העינוי. ושאלת השאלה אם ככה ומה שהוציאה כתוב את האכילה בלשון עינוי, שהתורה תגיד ואכלתם בתשעה בחודש, מה זה ויניתם את נפשותיכם משעה בחודש? ואז נהיה קושייה ואומרים ויניתם את נפשותיכם, הכוונה שתאכלו. תגיד ותאכלו, משיך את מה זה קרבו, מה שהוציאה כתוב את האכילה בלשון עינוי, ולא אמר בפירוש שיוכלו וישתו בתשיעי, לומר לך שהאוכל ושותה בתשיעי מעלה על הקטרוף כאילו היה מתענה בו מחמת מצוות הקדוש ברוך הוא. אתה אוכל והשכר שלך לאכילה הזאת זה כאילו צמת היום, מה זה משנה? אני עושה את ציווי הקדוש ברוך הוא שאומר לאכול אני אוכל, כשאומר לי תלת אני מתענג, כשאתה אומר לי מישהו, מה העניין לבטא את זה בביטוי הזה? או, ההבדל הוא גדול, שאין שכר האוכל ושותה מחמת מצוות הקדוש ברוך הוא דומה לשכר המתענה מחמת מצוות הקדוש ברוך הוא, זה הכל מצוות, אבל השכר שונה, כן? כי איפה שאנחנו אומרים ולומדים לפום צערה אגרה, השכר זה לפי הצער שבקיום המצווה. אז כמובן כשיש מצווה לאכול זה מצווה, עם כל השטורים של מצווה, צו סובלחים על הקדוש ברוך שקידשו למצווה איסור וציוון וכו', כמובן בחסידס ובניגלה, אבל זה לא דומה. השכר שאתה מקבל כשאתה עשית מצווה בעינוי זה לפי צער האגרה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה במרכאות כאילו לפתות אותך שאתה תרצה לאכול, שלא תחשוב שזה עוד איזה אכילה. אתה יודע מה, אתה הולך עכשיו לאכול ואתה תקבל שכר כאילו איתה ניתה. זה ידרבן אותך, יהיה קטליזטור טוב להזיז אותך שתאכל. ומרוב אהבה שהקדוש ברוך הוא שרוצה שאנחנו חס וחלילה לא ניזוק מהצום של יום אחד בשנה, אז הוא אומר את זה בלשון כזה שאנחנו נרצה לעשות את זה כדי שנקבל נדידה שקיבלנו שכר בתמוח שמתענה מחמד. אבל זה שוכב ושותה בתשיעי, שכרו הרבה מאוד, כי אולי מתענה מחמד מצוות הקדוש ברוך הוא שציווה להתענות בשניהם. זה טעם אחד, למה צריך לאכול ולשתות בתשיעי. טעם נוסף אומר אדמו"ר הזקן, כיוון שיום הכיפורים בעצמו אי אפשר לכבדו במאכל ומשתה, כדרך שמכבדים שער יום טוב, צריך לכבדו ביום שלפניו. עכשיו, בוא ניכנס מאיפה הבנתי את זה. כשלמדתי את ההלכה הזאת בדברי אדמו"ר הזקן, דייקתי בלשונו, נראה לי שמשמעות לשון אדמו"ר הזקן שגם בליל תשיעי בתשרי נחשב ליום טוב לעניין האכילה והשתייה. יש איזה דיון, יש כאלה אומרים שזה רק ביום, לשון אדמו"ר הזקן מתקיים בהצעת הסעיף הזה, בעניין הזה משמע, רשמתי לעצמי שמשמעות לשון אדמו"ר הזקן שגם בליל תשיעי, כלומר כבר ביום חמישי בלילה בעזרת השם נתחיל לאכול ולשתות וללעוס כל פוסק פומי.
לא מתחנו, אבל מה מתחנו בשמי
במנחה? מה? גם פעם דיברנו על זה, נכון, גם ביום טוב. עכשיו, דין נוסף שבערב יום כיפור, ושוב אנחנו נצמד ללשונו של אדמו"ר הזקן כל עוד זה אפשרי, כדי שיהיה לנו את הסגולה הנפלאה של לשון קודשו, אף על פי שבכל השנה ראוי לכל אדם לפייס תכף על מי שפשע כנגדו. פשעת כנגד מישהו, ציערת אותו, הזקת לו, עשית לו משהו לא טוב, אתה צריך תכף לפייס אותו, לא לחכות עם זה. ואביון כיפור אני כבר אבקש ממנו סליחה. התכף, כמובן, למרות שזה הלשון באדמו"ר הזקן, זאת הערה שלי, ידוע שאל תפייסו בשעת כעסו, כן, כתוב בפרקי אבות, נכון, של שעה שהוא כועס, הוא רותח על זה שאתה פגעת בו, זה לא הזמן לדבר על סליחה. רק תכף, כוונה, בהזדמנות הראשונה שאפשר כבר לפייס אותו, אז תפייס אותו, אל תחכה לרגע האחרון. מכל מקום, בערב יום הכיפורים צריך להיזהר בזה ביותר. מדוע זה כל כך חשוב ביום הכיפורים? כדי שיהיה לב כל ישראל שלם זה עם זה, ולא יהיה מקום לשטן לקטרג עליהם. כאשר הלב של בני ישראל הם שלמים זה עם זה, ואין להם חילוקים ושנאה וכחל שולם, אז השטן לא יכול לקטרג עליהם. זה הלשון של אדמו"ר הזקן, שים את האף לשבב סעיף חד. ובעצם יש כתוב בזה במבט של פרקי רבי אלעזר, זה נמצא בצורה מפורטת כזאת. הוא אומר ככה בפרקי רבי אלעזר, רואה הסמחמם, זה השטן הזה שהמשחית המקטרג, שלא נמצא חד בישראל ביום הכיפורים, ואומר, ריבון העולם, יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת. אז הוא יעמוד לדבר על זה שאין להם חטאים וזהו זה. לא, הוא אומר, מה מלאכי השרת? שלום ביניהם, כך ישראל ביום הכיפורים. הנקודה הזאת של שלום בין יהודים, זאת הנקודה שאפילו המלאך המשחית מודה לקדוש ברוך הוא, אומר, תשמע אלוקים, יש לך עם ממש כמו מלאכים, אין מה לדבר. והעבירות שבן אדם לחברו, יום הכיפורים לא מכפר, כמו שכתוב בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. לשון אדמו"ר הזקן, כלומר חטאתיכם שהם לפני השם לבד, יום הכיפורים מכפר. אבל מה שבן אדם לחברו, זה לא רק לפני השם, זה גם לפני השם. זה כשאדם מצייר יהודי, אז הוא לא רק שהוא בבעיה בנוגע לחבר, יש לו, כתוב בתורה, לא תונו איתו שם איתו, כתוב בתורה, לא לצער, ואתה מצער אותו. אבל זה גם בן אדם לחברו, והתורה אומרת שאיזה חטאים יום הכיפור מכפר, חטאתכם לפני השם תתארו. כלומר, חטאתכם שלפני השם לבד, יום הכיפור מכפר, מה שבן אדם לחברו, אין יום הכיפור מכפר עד שיפייסנו. לפיכך ייתן כל אדם אל ליבו בערב יום הכיפורים לפייס לכל מי שפשע נגדו, ולא רק שעשה לו זה נזקים וכיוצא בזה ממשיים, ואפילו לא יקנותו לו בדברים, אמרתי לו איזה מילה שהוא נעלב ולקח ללב, צריך לילך ולפייסו ולבקש ממנו שימחה לו. אז בשכונה עושים את האף הישבו, וזה עריכות, יש כמה וכמה פרטים, כמה פעמים צריך לבקש מחילה, איך צריך לעשות את זה, מי שרוצה שיסתכן שמה, כמה פרטים באופן בקשת המחילה. אבל מה שאני רוצה להדגיש בשם הגאון של רבי זלמן אוירבך, שהוא נשאל בנוגע שאדם מפרש, מבקש מויכל, על מה? אז אם לא מדובר בדברים שאני יודע שעשיתי, אני שואל ברמה העקרונית, מי יודע אם במהלך השנה לא פגעתי בך, ולעיתים מאוד קרובות זה בלי כוונה, ובאמת כל אחד בטח יש לו את הניסיון שלו בחיי היום יום, שבכלל הוא התכוון לצייר או להגיד משהו, והוא פירש את זה בצורה לא נכונה, ועכשיו שאני רוצה לפגוע בו. ואני סיפור יהודי, אני פעם עברתי בסוכה גדולה, בסמדרש גדול, סוכה ענקית, ישב שם מישהו שם ולמד בפינה, ואני עברתי ובדיוק התאספתי את זה, הייתי צריך לירוק, והוא החליט שאני יורק בגלל שאני התכוונתי אליו. לא, הוא אדם שהיה לו נראה בצורה לו צורה משונה קצת בפנים, ולכן הוא היה לו סיבה לחשוב שאנשים, הוא מגיל אותם כאילו בהופעה שלו. וכמה שהסברתי לו, אמרתי לו, הוא כבר שויכן אופו לפני עשות שאני כבר הלך לעולם היהודי, הוא כבר אז היה יהודי מן 70-80, אמרתי לו, איך פשוט עברת בדיוק את זה? אז לפעמים זה רק נדמה לו. אבל אוקיי, זה מויכל, מויכל, מויכל. אבל כשידוע, מדובר על משהו שאני יודע והוא יודע שאנחנו מדברים על משהו רציני שעשיתי לו, ואני לא מפרט, אני אומר לו, המוכל, אורך גן גבית, יאללה. אז הוא שואל, שאלו אותו, האם זה כשלא מפרטים על מה מדובר, אם המחילה מועילה? והתשובה הייתה, זה מועיל לפגיעה קלה. כאשר מדובר על משהו באמת רציני, ששניכם יודעים שהיה משהו משך השנה, שפשוט ירדת לחייו כמו שאומרים, אז צריך להגיד לו, תשמע רב גצל, אתה יודע מה שהיה שנה, אתה רצית מרפסת, ואני הפעלתי עליך את כל השכונה נגדך, ואתה אכלת את הלב, ובטח היה לך המון צער מזה, אני ממש מרגיש רע עם זה, מבקש מחילה, סליחה, וכולו, כמו שצריך לבקש סליחה. הלאה, אנחנו עכשיו מגיעים למצוות הוידוי. יום הכיפורים מכפר, אז צריך לפני כן צריך להיות עבודת התשובה, כפי שבגמרא יש דעות האם יום הכיפורים מכפר גם לשווים ולשאינם שווים, אבל צריך לעשות תשובה מכל. התשובה מורכבת מהעיקר מצוות התשובה בלשון אדמו"ר הזקן בספר התניא, היא עזיבת החטא, שיגמור בליבו שלא ישוב לכסלה, ויש מצווה בתור זה להתוודות, להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, כזאת וכזאת עשיתי וכולי וכולי. מתי צריך להתוודות? כדי שהכפרה של יום כיפור תתפוס, אומר אדמו"ר הזקן שעיקר מצוות הוידוי קודם התחלת זמן הכפרה. זמן הכפרה מתחיל מתי? בשקיעה בצאת הכוכבים של יום כיפור. לפני כן צריך להיות הוידוי. אז הוא מפרט, מתי לפני כן? דהיינו עם חשיכה, אז צריך להתוודות, זה עיקר הוידוי, כדי שיכנס את היום בתשובה ולא יהיה שהות לחתור בין הוידוי להתחלת הכפרה. אם אתה עושה את הוידוי שעתיים לפני או שעה לפני, יש לך מספיק זמן באמצע, לעשות איזה עבירות קטנות, בטח לא עבירות חמורות בערב יום כיפור לפנות ערב, זה לא הזמן המתאים, אבל פה ושם איזה מילה לא טובה, איזה צעקה, איזה עצבים על פלויני אלמויני, שלא לדבר האיש אשר נושא תאימות הצעק החבטות שהשם ישמור חס וחלילה לא עלינו לעולם יהודי, אז צריך מאוד מאוד להיזהר. אבל עכשיו אנחנו מדברים על הוידוי. אם אתה תתוודא משר זמן לפני תחילת הצור, לפני תחילת זמן הכפרה, יש לך זמן באמצע, אם זה במחשוב, אם זה בדיבוש, לא לדבר במעשה, שוב לחתור. אז זה מה שאומר בלשון הדמורה, זה כמסים את תפרג'יים. קודם התחלת זמן הכפרה, דהיינו עם חשיכה, כדי שייכנס ליום בתשובה ולא יהיה שהות לחתור בין הוידוי לתחילת זמן הכפרה. והוא מפרט, כשרואה בין השמשות ממשמש הוא בא, יעמוד ויתוודה. וכך ראים את הרב, הרבי נכנס לבית כנסת ולכל נדרה, דבר ראשון הרב נעמד בסטנדר בפינה שלו עם הטלית, עם הקיטל, ורואים את הרב, מתוודה. מה שמאוד מעניין שבסידורים, במחזורים, יש וידוי בערב עם כיפר במינכה, אני יודע, בשלוש אחרי צהריים, בחמש, מתי שזה, ואחרי כן הולכים הביתה לאכול סעודה מפסקת עם כל השטורים, ואז אחרי כן באים לבית הכנסת, אומרים כל נדרי מצוין. אבל צריך לדעת, זאת הלכה בשולחן ערוך, אני תמיד מפליא על זה, שאני צריך להופיע בכל המחזורים לפני כל נדרי נוסח הוידוי. רק שנייה, מה אומרים שם? האם רק אומרים רושמנו, או רק אבל אנחנו עושינו חותונו, שזה עיקר הוידוי? אז לפי שאנחנו רואים שהרבנו תנו נשיאנו פשוט אמרו על חטא בספר הסיר הסטופ שינהי מהפרידיק הרבה, כן? שם הכתוב אומר הפרידיק הרבה ככה, הוא מספר על ההנהגה של אבא שלו, אחרי וידוי על חטא, אחרי וידו על חטא שקודם החשיכה, לא מינכה, שקודם החשיכה, על הוידו על זה אנחנו דברים, הלשון בספר הסיר הסטוב שנהיו ככה, אחרי וידו על חטא שקודם החשיכה, היה הוד כבוד קדושת אדוני אובי מורי ורבי הרב רשב בתונה של טוב לבב, הוא היה בתונה של שמחה כזאת, וכן בעת כל נדרה. ובאגרות קודש הרב הרייץ מצאתי בחלק ג' עמוד תפצדי צדיקה, למי שרוצה לראות בפנים את כל האיגרת, בערב יום הכיפורים עד אחרי על חטא שאחרי קבלת התענית, כלומר על חטא הזו אחרי קבלת התענית, הוזמן מרירות, אבל מאחרי כל נדרה מתחיל התענוג הרוחני של יום הכיפורים. כל הסגנונות האלה על חטא, על חטא, רואים שדובר באמת על חטא. לפעמים לא מספיקים פשוט, אנחנו צריכים להגיד תשע כפית לחתילי וזה, אבל אם אפשר אז באמת להגיד באמת את כל ההלכת כמו שצריך, כי ככה נגעו רבותינו. אבל אחרי כן מתחיל הזמן של התענוג של הכיפור, כתוב ושם סגנונות שלו, אני לא מבין בדיוק מה מדובר, אבל זה נשמע שמאוד משהו מיוחד. הפרידיק הרבה כותב בשם, אני לא זוכר שמי, שבמשך ה 24-26 שעות של יום הכיפורים חי ויחידה מגפפים ומנשקים לנרן. מה קורה שם? יש נפש רוח נשום וחי יחידה. חי יחידה זה הדרגות העליונות שמעל ומעבר להתלבשות. אז ככה אתם שב-26 של יום הכיפורים חי יחידה מגפפים ומנשקים לנרן, הולך משהו מאוד, מאוד משמח, שהרב רשב, כפי שהוא מסתער את זמן, את ההנהגה שלו, וכפי שהוא כותב באגרות הקודש שלו באופן כללי, שזה זמן שמלירס מסתיים אז, אחרי קונידר, מתחיל התענוג הרוחני של יום הכיפורים.
חוץ מהחטא, ימים
השם, גם כן, כן? זה ברור שמים השם,
החטא זה המשך. לפני השקיעה?
מה?
לפני השקיעה?
אומר לפני, אומר, הוא מפרט את זה מפורש.
אבל אחרי השקיעה לא...
והשקיעה זה כבר יש כאן נדרה, יש וידוי בו שמנו בלילה, במהלך.
שגם תלמה, אחרי...
כן, וצריך להתוודות מועמד. הווידוי צריך להיות בעמידה, ולפיכך לא יסמוך על דבר בעניין שאם ינטל אותו דבר שהוא סומך עליו, היה נופל. כפי שדיברנו כבר כמה פעמים בשיעור, ניגע בכמה וכמה דברים שצריכים להיות בעמידה. הכלל הוא שמסרים בדיברנו בשיעור הקודם מנגע לתקיעת שופר בתקיעות דמעומד, שהכוונה היא לא להישען באופן שאם מישהו היה מוציא את מה שאתה נשען עליו אתה נופל. אם אתה נשען קלות שגם מישהו יוציא את זה אתה לא נופל, אז זה לא נקרא סמיכה כישיבה. אבל אם אתה נשען בצורה כזאת, אז זה בעיה, זה כבר לא נקרא בעמידה. ועוד הוא מוסיף, אז זה אומר צריך להתוודות במורמד. וטוב הוא אומר, יש הבדל בין צריך לטוב, טוב זה כבר כדאי, טוב, טוב לשחוט שין חד וף תף, כן, תף, כלומר להתכופף בעת הווידוי כמו במודים, כמו שעושים מועד, אם אנחנו לא, אנחנו מתכופפים, אז גם בעת הווידוי להיות כפוף. וכך גם הייתה התנועה של הרבי בווידוי. הטעם כדי להתוודות בהכנעה גדולה. עכשיו אנחנו חוזרים עדיין, תקדמנו את המרוחה, אנחנו עדיין בסעודה של ערב יום הכיפורים. אז כתוב שבערב כיפורים בסעודת שחרית לאכול רק מאכלים שהם קלים להתעכל, כמו בשר, עופות ודגים. סעודה מפסקת אם סיימנו בעוד היום גדול, יש עוד חצי שעה זמן, אבל כבר סיימנו את הסעודה. והאם מותר עדיין, אחר כך אומרים, רוצים עוד משהו לאכול, אנחנו אפילו ברכת המזון, רוצים לאכול עוד משהו, כן, או לשתות עוד משהו, אף על פי כן, שוב, אני שואל את מועז הכן, אף על פי שהסכים בדעתו שלא לאכול עוד היום, במחשבה, הוא לא דיבר, הוא לא אמר, זהו זה, הצום התחיל אצלי, הוא רק במחשבה החליט, זה אני עכשיו ברכת המזון, מבחינתי, יום כיפור התחיל. אחרי כן מסתכל על השעון, פתאום הוא עדיין צמא, עדיין בא לו עוד משהו לאכול, ורואה שיש עוד זמן, מבחינה הלכתית עדיין יש עוד זמן. אף על פי כן מותר לו לחזור ולאכול, כיוון שלא הוציא כאן בשפתיו דברים שבלב אינם דברים. ואם הוציא כאן בשפתיו, אסור לו לאכול מדינד. זה לא קשור לאכול יום כיפורים. אמרת שאני לא אוכל יותר, אז כאילו עשית לדע. אבל אם אדם לא רק אומר אני לא אכל, אדם אומר בפירוש שהוא מקבל עליו תענית של יום הכיפורים, אז זה כמובן כבר מחייב אותו בכל הלכות יום הכיפורים, לא רק באכילה ושתייה, גם רחיצה, שיחה וכל. עכשיו בכל זאת, למרות שככה הוא כותב שם בסימן תף רשחת בסיף זין, הוא אומר שטוב להחמיר ולהתנות בסעודה המפסקת, אני הולך לברר ברכת המזון, אבל אני עדיין לא מקבל את הצום, שיהיה רשאי לאכול ולשתות עוד עד אחר הסעודה. עכשיו כידוע שנהוג שבערב כיפורים לטבול במקווה, יש כאלה שטובלים שלוש פעמים. מסופר שאביו של הרב הלך לנהר שם, נהר כפור, בזמן הזה של השנה, בשנים מסוימות, אז כדי שיעשה תפילה שלוש פעמים, הוא טבל, יצא, והתנגב, התלבש, ושוב התפשט, ושוב טבל, כלומר, עשה שלוש פעמים את התפילות ברצף. כתוב בתורה, אנחנו אומרים את זה בקידוש של שבת ביום, וקראת לשבת עונג, ולקדוש השם מכובד. מי זה הקדוש השם הזה? קדוש השם מכובד, שכתוב בספר ישעיהו, זה יום הכיפורים, שאין בו אכילה ושתייה. קדוש השם, זה יום הקודש, כפי שקוראים לזה בשפה, שאין בו אכילה ושתייה. אמרה התורה, כבדהו בכסות נקייה ובנרות. קדוש השם, אתה לא יכול לאכול ולשתות בו. להתענג אתה לא יכול, אבל לכבד אותו אתה יכול. ממית בתי הכבוד, אז כפי שאדמור הזקן אומר שם בספרת, שהביטוי הוא לכבד אותו בבגדי חג ובנרות, הדלקת הנר. עוד סיבה למה צריך להדליק נרות בערב יום כיפור, זה אומר בסימן אחר בתוף רשיות כמה סעיפים סימנים אחר כך שיום הכיפורים צריך לכבדו בנרות כמו שהיום יום צריך לכבד בנרות כי אין סעודה כמובן יש תן של סעודה לאור הנרות שדיברנו בשיעורים בלכות שבת בלכות הדלקת הנרות אבל יש אין שהחגיגיות של היום הכבוד של היום שיהיה הדלקת הנרות ובנוסף לכך כשאומר שהכיבוד הוא כסות נקייה זה לא רק הבגדים כי שם אומר בסעיף ד' נוהגים להציע בגדים נעים בבית הכנסת בגדים כמובן הכוונה למפות ולפרוכת ולדברים כאלה וגם בבתים לא רק בבית הכנסת להציע מפה יפה על השולחן כמו בשבת ויום טוב כאילו הולכים לאכול פה סעודת שבת אם זה מפה לבנה, אם זה מה, כפי שיהיה הכבוד יהיה ממש כמו שבס ויונטף. בנוגע להדלקת הנרות, נוהגים להדליק נר חיים. בנוסף להדלקת הנרות שהאישה וכיצב וזה מדליקים לכבוד החג, יש את ההדלקה של נר מיוחד שקוראים לו נר חיים, נר שדולג במשך כל יום הכיפורים. האדמו"ר כן כותב שעכשיו נהגו שאין עושים נר אלא לנשוי בלבד יש משפחה, יש את האישה נשוי, יש בחורים, בחורי ישיבה, בחורים, בחורות, כל מיני מוסדות נמצאים, לאו דווקא נמצאים בבית, לא צריכים לעשות נר חיים נר חיים עושה רק אדם נשוי עכשיו מי שקבע נרו במשך היום זה לא סימן טוב לו על כל שונאי ישראל ותקנתו, אבל יש לו תקנה שיחזור וידליקנו בבוצעי יום הכיפורים ולא יכבנו עוד אלא לכן לדלוק עד גמירה ויקבל עליו שכל ימיו לא יכבה את נרו בבוצעי יום הכיפורים אלא יניחנו לדלוק עד גמירה יש תקנה לדבר הזה עכשיו, בנוגע לקרישמה של עמיתה אז הרי אומרים תחנון ואומרים על חטא כל היום אומרים רשמנו בוגדנו ועל חטא שחוטאנו אז היה מקום לסברה שגם בקרישמה של עמיתה אמנם בשבת ויום טוב לא אומרים על חטא ורשמנו נכון כי לא אומרים על חטא ורשמנו בכלל אבל כשאתה אומר בכל וכל חמש פעמים ביום הזה לא חמש רק עשר כיוון שגם בחזור סשץ אנחנו אומרים רשמנו אז היה מקום לסברה שאולי גם כן להגיד פה והתשובה היא הוראת הרבי בשער הלוך המינק חלק שני עמוד רשתס אנחנו מביאים את זה שהרבי נשאל והרבי הורה שלא אומרים תחנו והלכת קריש של עמיתה איזה היום תבדי כקריש של עמיתה עכשיו יש את ההנהגות לאדם נשוי צריך לנהוג בכל ההרחקות למרות שהאישה תורה צריך לנהוג בהרחקות כאילו בימים שהאישה לא תורה ובנוסף לכך צריך שבחדר שישנים בה יהיה איזשהו נר דלוק אז אפשר לקחת את הנר החיים הזה לשים את זה על הארון כמובן בזהירות המתאימה שלא חס וחלילה יהיה מקום לפחד שאיזשהו שריפה כי הנר הדלוק גם כן עוצרת את הבן אדם מהיחסים בין איש לאשתו כידוע נחזור להלכות השגרתיות בנוגע לגד במאכלים שאלה שהשולחן ערוך מתייחס אליה האם יש מקום לגזירה לא לגעת גם במאכלים ביום כיפור שמא האדם ישכח ויבוא לאכול אז בשים את אופן שודה לפדמור הזה כמדבר על זה ואומר שמותר לגעת במאכלים עם הכיפורים ולא חוששים שמא ישכח את האיסור ויבוא לאכול היום אבל ההתעסקות בתיקון המאכל זה אסור מהחשש שכשאתה נוגע במאכל אז זה לא מתעסק בזה כל כך שאתה תשכח אבל כשאתה מתעסק בהכנת המאכל ובסדר אותו וכו' זה כבר בעיה שאתה יכול לשכוח ולאכול ולפיכך אומר אדמור הזקן מותר ליתן לקטנים לאכול אף פי שהקטנים יכולים ליטול בעצמם בלי שיגוע גדולים במאכל אתה לא צריך לעשות חשבון אתה יכול לקחת אוכל לתת לילד הנה הסנדוויץ' שלך הנה היוגורט הנה הסיריאל שלך תאכל תשתה אבל הוא אומר מותר לך באמת לתת לקטנים אבל עכשיו להתעסק בתיקון המאכל זה שהילד יעשה בעצמו אבל אם אין הקטן יכול לאכול אלא אם כן יתעסק אני צריך למרוח לו את הפרוסה, הוא לא יודע, עדיין קטן כל כך שלא יודע למרוח פרוסה, הוא יעשה פה בלגני, הוא לא יודע לחתור ולקצץ לעצמו את הירקות. מה שצריך לעשות ילד בגיל שהוא לא יודע לעשות את זה לבד, אם אין הקטן יכול לאכול, אלא אם כן יתעסק הגדול בתיקון המאכל, להכשירו ולתקנו לאכילת הקטן, מותר לו לתקנו, כיוון שאי אפשר לקטן לא אוכלו מבלעדי תיקון זה. אבל אם אפשר בלי זה, אז לא להתעסק בתיקון המאכל, אלא רק להגיש לו כדי לא להיכנס לבעיה. אחד בחמשת העינויים של יום הכיפורים זה הרחיצה. צריך להגדיר מה אסור ומה מותר, וכמה אסור וכמה מותר. הכלל הוא, כפי שאמרו הזקן מסימן תפריש י"ג שעוסק בדינים הללו, אומר כל רחיצה של תענוג אסורה. אבל אם הוא ידיו או רגליו או שם מקום בכל גופו מלוכלך, בטיט או בצועה, או שנטף דם מחותמו, מלוכלך, הסרת הלכלוך זה לא בעיה, מותר לרוחצו, כיוון שלא מתכוון לתענוג, רק שיזהר שלא ירחוץ אל המקום המתונה בלבד. לא יגיד, נו, יש לי פה איזשהו לכלוך, אז אני כבר שם את הידיים תחת לברז, חופשי חופשי. לא, לא חופשי, תשתדל עד כמה שאפשר שזה יגיע. כמובן אתה לא צריך להיכנס לעצבים אם זה חורג ימינה שמאלה, אבל בעיקרון ללשון אדמו"ר הזקן,
ראיתי איזה
שמותר לרחצו, רק שיזהר שלא ירחוץ אל המקום מתונב בלבד. עכשיו מגיע בעיה בנוגע לכל סוגי הנטילות. נטילת ידיים שחרית רק עד סוף קשרי אצבעותיו, כלומר חיבור של האצבעות לכף היד, הנגלבה סביום כיפור זה רק עד פה. כן, כמובן שאי אפשר לדגדג, כפי שהגמרא אומרת שאי אפשר דבר כזה, אז זה חורג טיפה, אבל הנקודה היא שאני לא מתכוון לטול פה את כל היד, רק את החלק הזה. ולכאורה נשאלת השאלה, היתוכן, הרי אדמו"ר הזקן אומר בסידור בלכות נטילת ידיים שחרית שאין רוח הטומאה עוברת אלא דווקא כשעושים נטילה עד לפרק הזה בכל השטורן. והתשובה, כפי שהרב כותב בשער הלוך ומינג, ואנחנו מעתיקים את זה, וזה מופיע גם כן בעוד ספרי קודש, שפשוט מפני גודל הקדושה של היום הזה רוח הטומאה אין לה את הכוח להתפשט יותר מאשר עד שם, ולכן לא צריך יותר. ומאותה סיבה אומר הרב, המנהג שלנו שבמוצאי יום הכיפורים אנחנו אחרי תפילת ערבית הולכים ועושים עוד הפעם נגל ועשר עד לפה שש פעמים כדת וכדין, כיוון שברגע שקדושת היום מסתלקת אז הטומאה שווה מתפשטת. ולכן הרב כותב שגם הכהנים שהם בעצם עשו נטילת ידיים אליה, כי אמנם נטילה מהשירותים זה עד לפה, נטילה לתפילה זה גם כן עד לפה בתוספת בתוך כפות הידיים, כפי שלמדנו הרחץ בניקיון כפיי והסובבה במזבחה השם לפני התפילה צריך בנוסף ופה לשים קצת מים גם בכפות הידיים ולשפשף, אבל זהו. אבל הכהנים כשהם נוטלים ידיים לברכת כהנים הם נוטלים נטילה מושלמת עד לפה. אז שאלו את הרבה, הכהנים עשו באמת כבר נטילה מושלמת במשך היום, האם גם הם צריכים לעשות במוצאי יום הכיפורים איך לחזור על הנטילה? והרבה אומר, זה לא קשור, הרוח הטומאה לא הייתה פה, יכולים ליטול עד לפה, זה לא משנה כלום, רוח הטומאה הייתה רק עד לפה, ואת זה כבר העברתם מקום אחור. במוצאי יום הכיפורים רק אז מגיע רוח הטומאה לפה, ומאלה גם הכהנים שנטלו את ידיהם כדת וכדין לברכת הכהנים צריכים לחזור וליטול את הידיים במוצאי יום הכיפורים. ו
אפילו מי
שעשה בצרות, וגם מי שאחר אוכל, מי שהותר לו לאכול לחם ללא הגבלה של שיעורים, כן? אם יש הגבלה של שיעורים אז הוא לא מגיע לידי אכילת פרס כדי לאכול את את החובת ברכת המזון, אבל מי שאוכל עשה נטילה, מי שאוכל המצב כזה רפואי שיתירו לו לאכול לחם גם בלי הגבלה של שיעורים חייב בנטילה לסעודה גם כן עד לפרק היד. אבל שוב, ההלכה היא שבנוגע לענייננו מוצא אחר כך צריך לעזור וליטול. מה אתה שואל?
אז מישהו עשה בטעות כל היד, גם צריך לעזור.
כמובן, כמובן, כן. אם אדם קם בבוקר הוא לא זוכר בכלל באיזה יום הוא נמצא ובאיזה שעה הוא נמצא, קורא לכולנו מזמן לזמן. זה סימן לשינה טובה ועמוקה שהייתה לנו, מתעוררים ועושים נגד ונעשה ככה בצורה, באינרציה כזה בלי מחשבה. ואז קולטים, אוי, עם כיפר היום מה עשיתי? בסדר, עשית. אז זה מה שהוא אומר, שזה באמת גם כי לא משנה, מוצא עם כיפור אתה צריך לעשות שוב כדעת וכדים.
ראיתי באיזה מקום שאם שליח ציבור הוא ראה קרי, הוא יכול לטבול ביום כיפור. זה אחד הראשונים.
שליח ציבור, כן, זה ידוע, ידוע. אני זוכר שמישהו, אני זוכר אפילו מייסי שואל, אני זוכר אפילו מייסי שואל שמישהו כפילה בא לשאול את הרבוס, לא אמר לו שליח כיפור, כן.
ביום כיפור, כן.
כן, כן, ידוע, ידוע. לרחוץ את הפה, לשטוף את הפה, בתענית סיבוק, זה היה נפסק הרי שאתה מצטער מותר. דיברנו בשיעורים, בנוגע לתשעה באב כתוב מצטער הרבה מותר. ביום הכיפורים כותב אדמו"ר הזקן בסימן תשע"ג הזה בסעיף ז', אסור לרחוץ פיו ביום הכיפורים כמו שנתבאר בסימן תוף קופסמך ז'. תוף קופסמך ז', אין אדמו"ר הזקן, אז אנחנו בתעלומה, מה הוא כתב שם? האם באמת אסר את זה לגמרי? או שאולי במקום צורך גדול הוא יתיר ולכופף את פי, לא יודע מה כתוב שם. אבל בנושא כלי השולחן ערוך שיש לנו כן שם, הסגנון הוא יש להחמיר, לא כתוב בלשון של איסור, כתוב שביום שבתשעה באב שבידר מפתר למצטער מאוד, אבל ביום הכיפורים יש להחמיר שלא נשטוף פי בכלל. ואמר מקיימס שבמשנה ברורה כתוב באיפה הוא לוקח את זה, הוא כותב חי אודם ואלי רבי. חי אודם בטח עד בו זה כלא מביא, אבל אלי רבי ייתכן שהוא כן הביא שם, ייתכן שכן, ושוב זה הסגנון שם יש להחמיר. למה אני מדגיש את זה שזה החומרה? זה חומרה שחייבים לנהוג בה וכל עם ישראל נוהג בה בלי חוכמות, אבל למה היגיון? למה באמת זה רק חומרה? כי כפי שאנחנו למדנו עכשיו, רחיצה אסורה רק רחיצה של תנור, כן? אם מדובר במקום שמלוכלך, מותר לשטוף את הלכלוך, נכון? מה ההבדל אם הלכלוך הוא פה, או שהלכלוך הוא פה? אני לא שוטף לרחיצה של תנור. יש לי לכלוך, יש לי רירים ודבק מגעיל שם, אני רוצה לשטוף אותו. מה ההבדל? וגם כתוב שמה שעשו זה רק שיקרס לבית הבלייה הפחד הוא כפי שכתוב בפוסקים שם בסימן תוף קופסמר זין, שאלה שאומרים שצריך להחמיר שהחשש שמה יבלה. אז בתני ציבור רגילה שדרבנן חשש שמה יבלה, נו, זה ספק דרבונון, חשש שדרבונון, אז נכון לכתחילה לא, אבל מצטער הרבה, יש מקום, יש מרחב תימון כמו שקוראים לזה היום, כן? אבל כשמדובר עם הכיפור של דור אייסה, וחוצי שיעור עושים מן התארה, אז ייכנס לך לגימה אחת קטנה בפנים, הלך עליך, זה דור אייסה. אז לכן הפחד הוא גדול יותר, ולכן יש להחמיר. אבל אחרי הכל, זה לא איסור מחמת עצמו שאתה עושה עכשיו פעולה אסורה. זה פעולה שאסור לעשות אותה, כי שם ייכנס לך טיפה לגרון. עכשיו, כאשר מדובר בחומרים שהם מגעילים, שגם אם נכנס לך לגרון אתה שוב נמצא במצב של דרבונון, כן, שאתה אוכל כתוב בלחזים הכיפורים שאוכל מאכלים שנאמרים לאכילה, זה אסור, אבל זה לא אסור מן התורה. אז יש איזה דיון, ולכן מה שפוסקים זה, יש אנשים לפעמים שמגיעים למצב שבזה להיות או לחדול, כמו שאומרים. יש תשובה בדבר משורים מהצ'ובינר, כן, הגאומית שבי, בחלק אס מקופי דלת, היום ראית את זה בפנים. עכשיו הוא דבר, מישהו היה איזשהו בעיות על הלשון, היה צריך לשטוף, הוא בסוף מתיר לו שעשה את זה עם חומרים שפוגמים את הדבר הזה, טיפות שם, כמו יוד משהו, טיפות עד היוד, עד היד, משהו כזה, בלשון כזה, איזשהו בשפה זרה. כיוון שלפעמים אתה רואה בן אדם נראה לך כבר בסביבות נעילה, ואני לא יכול יותר. ואז אתה עומד לפני דילמה לתת לו לשתות כבר בשיעורים. הדבר שאני אומר לו, תשמע, שטוף את הפה היטב עם מים ותפלוט החוץ את זה שהוא ייכנס לך הגרון, ותראה איך אתה מגניש אחר כך. כבר לי כמה פעמים ניסיון שזה עובד, נשמה חדשה נכנסת בו, מתיישב, ויש חלש אמנם, אבל הוא יכול, הוא מרגיש שהוא יכול להמשיך.
אם זה עם טיפות של מי פה?
ולא, ומה שאני אומר, כן, אני אומר, לכן אני אומר את זה בשיעור, כיוון שאז ביום כיפור אני לא יכול, אי אפשר להתקשר אליי לשאול. אני אומר, אדם שמגיש מצב כזה, זה מה שכתוב באמת שיעשה. זה באמת שכתוב בפוסקי זמננו. שישים אבל כמות, לא סתם קצת מי פה שלו, ככה כיף. ישים כמות של מי פה שיהיה ממש מגעיל, לתת בליעה כזאת, זה, 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 זה ממש לא טוב. ועם הכמות של המי פה, לשטוף את הפה היטב ולירוק החוצה, ואז נשום קצת אוויר קריר וטעים ולהרגיש יותר טוב. אבל שוב, מדובר במצבים מיוחדים שאדם מרגיש שזהו זה, הוא לא יכול, לא יכול עם זה ביחד. כן, אז כפי שאמרתי, שוב, כשמדובר בצורך רפואה, הוא יהיה לו בעיות על הלשון, אבל היתר הוא, למה הוא אומר? שכיוון שכתוב בשולחן ערוך בהלכות עם הכיפורים שמותר לרחוץ לצורך רפואה, אדם צריך לעשות קומפרס דברים לרפואה מותר, כי זה לא רחיצה של תענוג, מכיוון שכך, כיוון שמותר לרחוץ לצורך רפואה, כיוון שכך, כאשר זה לא ראוי לשתייה ובן אדם צריך את זה לרפואה, ורז הוא מתיר. באותו סעיף בשולחן ערוך שכתוב מותר לצורך רפואה, כתוב גם לצורך ניקיון. אם יש לך לכלוך ואתה רוצה להסיר אותו, גם כתוב שמותר. זה לא בגלל שרפואה זה עניין של אוי ואדם חולה, זה בגלל שהכוונה זה לא לתענוג, זה לא לרפואה. אז לכן מצרפים את זה. אבל שוב, אדם צריך להיות שלם עם עצמו ולדעת שזה המצב, שהוא נאלץ להגיע למצב כזה. נחזור לענייננו, יש לנו בהלכות יום הכיפורים דברים יותר מעשיים. אדם יש לו דבק על העיניים כזה כשהוא קם בבוקר, מה שנקרא לפלוף, לפלוף על העיניים כשהוא קם בבוקר, מותר לרחוץ את זה בידיים הלכות ממי הנטילה, זה לא נחשב לרחיצה של תענוג, זה הסרת הלכלוך. עכשיו, בנוגע לילדים הקטנים, האם ועד כמה צריכים לענות אותם שיצומו קצת? אז ככה, בעצם בשולחן ערוך יש כמה חילוקי דינים באיזה גיל שהקטן נחשב כי הגיע לחינוך להתענות. אבל אחרי כל השיטות והאפשרויות, אדמו"ר הזקן מסכם את זה בסוף סימן תרצ"ז במילים הללו. בזמן הזה, בזמן אדמו"ר הזקן, כבר לפני 200 שנים, בזמן הזה ירדה חולשה לעולם, ולכן הוא אומר, מן הסתם כל קטן אינו נחשב כבריא לעניין הזה, אלא אם כן ידוע שהוא בריא וחזק לסבול, כפי שפרידי קרד מספר שהילד קטן בכמה? בן 11 נדמה לי, תופש נון א', נכון? אני לא טועה, עוד יותר קטן, עוד אפילו בן 7, היה ילד קטן והאימא נתנה לו משהו, דברי מאכל שיקח איתו לתפילה ביום כיפורים כשהוא היה צריך לאכול, אז בשמונה הוא היה משהו כזה, כן, בשבע שמונה משהו כזה, אז אבא אמר לו שתן לי את זה ואני מסיק את זה אצלי בסטנדר, שתצריך לאכול תבוא לקחת ממני. והוא היה לו כבוד עצום, רגע של ביטול עצום לאבא שלו, כן, על דרך כפי שהרב הרש"ב, האבא כותב לגבי אבא שלו בתור שולם, העיר בגוונדם, תתנס העבד. אני הייתי אמנם הבן של אבא, שהרב מרש, אבל אני הייתי עבד של אבא. בן שהוא עבד, שהוא עבד שהוא בן, בדרגות אני לא נכנס פה עכשיו, אבל הייתי פשוט תתנס העבד. אז אפילו קרה בפרל, משהו מאוד מאוד ייחודי, הביטול שלו עצום לאבא, הוא אומר שהתביישתי לרקש את האוכל, ומאותה שנה צמתי בכל יום הכיפורים מכניסת היום ועד סופו, מגיל 7-8 הוא כבר התחיל לעצום כל היום. אז טוב, אז הרב אומר באיזשהו הזדמנות, אולי אתה זוכר יותר טוב ממני, שידוע שהרבים שלנו היו גיבורים בגשמיאס, כן? הצמח צדק אמר על על הצמח צדק אמרו הבנים שלו שכשהוא היה לעת זקנותו חולה וחלש, הוא כבר לא יכול להתוועד ומאמור וכל זה, ואמרו, מי היה מאמין עליו שהוא היה צם משבס לשבס, ומסיים את הצום עם לחם, לחם וציקוריה. ציקוריה זה תחליף קפה. מישהו זוכר את הציקוריה?
ציקוריה.
אולי ברוסיה?
ציקוריה.
רק שהיו ילדים, לא ראינו אף פעם קפה מול העיניים. היו כאלה כדורים כאלה של ציקוריה, מבשלים אותם בתוך מים, זה היה משהו שחור וריחני, וזה היה הקפה שלנו. אז היה מסיים את הצום עם חתיכת לחם וציקוריה שצום משבס לשבס. הרבה גיבורים. הכל פנים, וזה מה שאומר אדמו"ר הזקן. בזמן הזה ירדה חולשה לעולם. מן הסתם כל קטן אינו נחשב לבריא לעניין זה. אלא אם כן ידוע שהוא בריא וחזק לסבול. אז לכן לא משלימים את הצום. אבל אומר אדמו"ר הזקן, להשלים את הצום לא. אבל צריך לחנך בנים ובנות מגיל 9 שנים שלמות ומעלה לתענית שעות. כמה צריך להרגיל את הילד בגיל 9 ומעלה? כיצד? אם היה רגיל לאכול ב2 שעות על היום, מכינים אותו ב3. היה רגיל לאכול ב3, מכינים אותו ב4. לפי כוח הבן, מוסיפים לענות אותו בשעות, וכן הדין בקטנה הבריאה. אם היא לא קטנה הבריאה במיוחד, אל תעשה לה כלום, שתאכל כרגיל. אבל אם היא בריאה והוא ילד בריא, אז מגיל 9 ומעלה, תאחר להם את הארוחה, את הבוקר, לפי הכוחות שלהם. שם נגע לכל נדרה. מה זה כל נדרה? כל נדרה, הביאור הוא, כפי שדיברנו בנוגע להתרת נדרים, המסירת מודעה, שמוסרים מודעה, בלשון אדמו הזקן, כדי להתנות על כל הנדרים שידורו בשנה הבאה, שיהיו בטלים. שתנאי מועיל לבטל את הנדר שלא יחול כלל. כפי שדיבר בשיעור הקודם את הפרטים, שכשאדם עושה תנאי שהוא ידור במשך השנה שהוא יהיה בטל, התנאי מבטל את זה בתנאי שהוא לא זכר את התנאי בשעת הנדר. אם בשעה שהוא נודר הוא זוכר את התנאי ואף על פי כן הוא נודר, אז הוא מבטל את התנאי שהוא עשה. אבל אם הוא כבר לא זוכר שעשה תנאי ברבו ששעון בליל יום כיפר על העניין הזה והוא עושה נדר, זה בטל. ודיברנו כאן בשיעור הקודם שרק עובד את הנדרים שהם לא ממש בתור נדר, רק שלא אמרו בלי נדר, שנגעו הנהגה טובה כמה פעמים וכו' וכו'. ולכן אומר אדמו"ר הזקן, כיוון שהכוונה היא להתנות על הנדרים של ההבא ולא על התרת הנדרים שנדרנו, צריך לומר בלשון עתיד, כלומר כל הנדרים שאדור בשנה הבאה אני מתחרט עליהם מעכשיו ומתנה עליהם שהוא בטלים דין. ולכן מסיים גם כל הקהל יאמרו כל נדר, לא רק החזן, יאמרו בלחש עם השליח ציבור, אבל לא ממש בלחש, בכל רם מעט, בעניין שיהיה נשמע לומדים אצלו. אנשים שעומדים ליד בית הכנסת גם ישמעו את זה, כדי שיתנה כל אחד ואחד על נדריו. אז מה השטורם הגדול שעושים בכל נדרי, כל אנשים באותו בית הכנסת, ויש רצינות מאוד גדולה בכל נדרי, כן? אז יש בכתב, יש תשובה של הרבן, שואלים את הרבה אם להגיד קום רב שימן, והרבה הוא כותב שזמן תורה לחוץ, זמן תפילה לחוץ. במחזורים שבעולם הרחב, בהחזרה וכיוצא בזה, אז לפני כל נדרה יש זוהר מאוד מדהים שמכניס אותך לאווירה. ואני זוכר שבסבי זה שהייתי מתפלל פעם, הם צועקים קום רב שימן, זה תוצח. שם כתוב שקם רב שימן, זקף את ידו כאן במעלה, ובקיצור מתירים לקדוש, אומרים לקדוש ברוך הוא, אם אתה נפרדת מהשכינה הקדושה מכנסת ישראל, חס ושלום בעניין כאילו שנדרת שאתה, אז אנחנו מתירים לדבר לקדוש ברוך הוא שיקרב את השכינה הקדושה ויביא את הגאולה השלמה. אז כשלא רואים את הזוהר הזה, זה קצת ככה, מה הקשר? אני עכשיו בא מתשוב והתוודאתי ואני הולך להתוודות וכיפר ועל חטא ואבינו מלכנו, מה אני עכשיו פתאום מתעסק בהתרת נדרים? מה הקשר של זה? מילא בערב ראש השנה, מתחילה שנה חדשה, אני עושה, קונה חליפה חדשה, אני עושה, מה עכשיו בליל יום הכיפורים? אבל שואלים את הזוהר הזה, רואים שקורים דברים מאוד מאוד גדולים ומיוחדים. טוב, נחזור לענייננו. אחרי כל נידר אומר שליח ציבור מהקהל ברכת שחיינו על היום, הקהל אומרים גם כן כולם, אבל מסיימים קצת לפני החזן כדי שיענו אמן על ברכתו. אבל צריך לשים לב שאנשים שכבר ברכו בהדלקת נרות שלא יברכו עוד הפעם, וצריך להזהיר על זה באמת בבתכנסת אצלנו, ובטח בהרבה בתכנסיות יש הכרזה, מכריזים שעה שעה שעה, נשים בעזרת נשים שכבר ברכו על הדלקת נרות אמרו שחיינו, שלא יברכו עכשיו שחיינו, רק יענו אמן וזהו. ליל יום הכיפורים ומאחרתו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל. מדוע זה? כיוון שבמדרש כתוב כך, שאלה משה למרום, שמע מלאכי השרת שהיו מקלסים לקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וזה מצא חן בעיניו, הוא הוריד את זה לבני ישראל ואומר להם, תשמעו רבותיי, אחרי שאתם אומרים קריאת שמע תגידו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אבל הוא אומר להם תגידו את זה בלחש. מדוע בלחש? מאוד מעניין. משל לאדם שגנב חפץ נאה מתוך פלטרין של מלך. אדם מסתובב בהיכל המלך, שם יש הכל מזהב, כפות זהב, כל מיני תכשיטי זהב, אז הוא סחב משהו, שם בכיס ונתן את זה לאשתו, אבל אמר לה אל תתקשתי בו אלא בצינה בתוך ביתך, כיוון שתלחיז ברחוב כולם יראו אותך ויתפסו אותי בגניבה. אז משה רבינו גם כיוון שהוא לא קיבל, הוא לא ביקש רשות בשביל להוריד למטה את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אמר רבותיי בלחש אף אחד לא ישמע שאתם עושים את זה. אבל ביום הכיפורים אומר אדמו"ר הזקן על פי המדרש שאנו דומים למלאכים, אנו אומרים אותו בקול רם בפרהסיא, אנחנו מלאכים. שאלתי פעם את השאלה, תשובה, אפשר ליישב את זה, אבל זה קצת לא פשוט. כתוב שנשים לא לובשות בגדי לבן, כשכתוב בשולחן ערוך ללבוש בגדי לבן ביום כיפור כדי להידמות למלאכים, אז כתוב שנשים לא. אותו דבר כתוב לגבי לעמוד לגבי לעמוד בכל התפילה, כן? אז כשזה לא שייך לנשים, כיוון שזה כדי לדמות למלאכים, כף רגל אישה, ונשים לא שייך לדמות למלאכים. אם ככה, אז אם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אומרים בקול, כיוון שאנחנו דומים למלאכים, אז לכאן אנשים צריכים להגיד את זה בשקט? לא כתוב בשולחן ערוך. צד שני אפשר לחלק. כלומר, זה לא שאנשים לא דומות למלאכים, לא שיכולות לעשות פעולות להידמות למלאכים. אז אם פעולה, אני נראה כמו מלאך, אני לבן, אני עומד בכף רגל ישרה, אבל בפקט, בכל זאת, כל עם ישראל, כל הנשקול ישראל, חלק כל המים ממעלמה משלטה, כל המים לכל נשמות אותם נשמות, ובעצם הם ביום הזה דומים למלאכים, כיוון שהם לא שייכים לחטא ולעוון, והם לא אוכלים ולא שותים ולא, כל הסיבות שאנחנו דומים למלאכים קיימות גם כנכון. בדרך כלל, צורך יום קצת. עכשיו אנחנו מתפללים כל היום כיפה יפה, הגיע הזמן של נעילה. אז בסוף נעילה יש תקיעה. למה תוקעים בסיום נעילה? התקיעה בסיום נעילה זה להכריז שזה יום טוב, שירבו בסעודה. למה צריך להכריז? למה אולי גם בערב פסח צריך לעשות תקיעה כדי שיזכרו שיום טוב, בערב שבועס, בערב שמחת תורה?
אוהב מספיק שיוכל
לעשות את השבוע. זה אז בוחר. גרר מבלוס שפר בגלל זה, כדי להכריש שיונטב שיעבו באכילה ושתייה של סוסודה. למה צריך להכריש שיונטב להרבות בסעודה? מפני שאין יונטב זה מפורסם, עשו בו תקנה לפרסמו, ולכן ממשיך אדמו"ר הזקן בסימן רב ג', יפקדו איש את רעהו בצאתו בבית הכנסת כדרך שאומרים בשבת ביונטב. יום טוב, תראה אחרי ממש אחד המעמדים המדהימים שראית מה שקוראים הלוקוס במוחש, כן? שהרב היה אחרי, נכנס לנעילה אחרי למינך אחרי הפסקה וזה, ראית איך נראה יהודי בצום אחרי הצום בגיל, כל ה... פנים וחיוות לבנות, זה הכיתוב הפנים אותו צבע. ואחרי הנעילה, ואחרי כל זה, כשהרבא הסתובב ואמר יונטב, וכל הקהל בוציונטב, שלוש פעמים בוציונטב, פשוט ראית איך שפרחה הדמימות בלחיים, פשוט מה שקוראים הטרן תפוחית, ממש היה הדמימות, כאילו איך אמר מישהו, קוקטוס וקונצפונה דאצ'ה, כאילו מגיע מאיזשהו איזשהו מקום מנוחה שהוא שם נח עכשיו איזשהו חודש, ככה נראה כל השמחה ואומר שם לקרות, ואחרי כן מתחיל וסומך טוב, ואז אתה בוא נתחיל לרקוד, ומי זוכר שהם קיבלו בכלל, אנחנו הכניס אותנו לאווירה של סומכת בחגך ורוקדים ורוקדים, מי חושב על אוכל שם אצל הרבא, כשאתה נמצא אצל הרבא אתה בכלל לא מרגיש את הצער, אלא אם כן אתה שוכח שאתה אצל הרבא ומתחיל לעסוק עם עצמך, אז טוב, אז מסכנים, אנחנו לא מדברים, מדברים אנשים נורמליים, שם אתה פשוט לא הרגשת שאתה בכלל ניצור. נחזור לעניינו, אז מה העניין פה? כפי שאמרנו שיש הכרזה שיש יונטו ולהרבות בסעודה, ולכן יפקדו איש את ראיון בצלטון בית הכנסת כדר שבשל יונטו, והוא ממשיר ואומר ואוכלים, זה בשים את תו השכב ג' תו השכב ד' כבר מדבר על הסעודה עצמה, אוכלים ושמחים במוצאי יום הכיפורים, לא חס וחלילה כמו שאלה שנשמים סוף סוף יצאנו כמה ימים המתוחים הללו מיום יומיס מבאש מברש מבקיפר
חושב סוף סוף
איך אמר חיים שלום אומר דאג' בהתנדלות אין לך פרי כסו אין גדול מזה אוהה בקיצר, שמחה היא שמחה שברוך השם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וסלח ומחל לנו, הדף חלק, כל העבודים שחתו הם שוי נמחקו, נמצאים שם רק הזכויות והדברים הטובים שעשינו בכל ימי חלדנו מיום היותנו עד היום הזה, ואנחנו עכשיו נכנסים עם כל השטורים להתחלה חדשה, לחיים חדשים, כמו שהנהג בונית של הסטט עכשיו שמעתי אומר, לא יודע אם הוא דיבר על הכיף כיף הקואמה שמחה וססון, ברוך השם, ברוך השם שהנה אפשר להתחיל הכל מחדש, התחילה מהשמחה הגיעו אז זהו, עכשיו הוא ממשיר ואומר אוכלים ושמחים מוצאי יום הכיפורים, ובת כל יוצאת במוצאי יום הכיפורים ואומרת לך אכול בשמחה, וכתוב מרבותינו נשיאינו שהעצה להמשיך את השפע של ראש השנה ויום הכיפורים בגשמס כפשוטו בריחוד בקונטסומיום ובעוד מקומות שהשפע שנמשך בראש השונה אנחנו אומרים כל השנה מבקשים בפרעינו בראש השונים כבר נהיה נמשך בראש השונה כבר קצצו לך זה מה שאתה מקבל, אבל זה יכול להישאר בעולמות עולנים בממד הרוחני כדי להמשיך זה בגש מסכיפשוט שלנו שבע ברוכה והצלוחה בכל מכל כל, זה נעשה על ידי שני דברים, לומר לדוד מיזמו בלי ראש השונה בכוונה, ולעשות את סעודת מוצאי יום הכיפורים בהרחבה, לא איזשהו חתיכת עוגה וקפה וללכת לישון, לעשות סעודת מוצאי יום הכיפורים בהרחבה. והרב כותב, תקשיבו אתך לשון, אנחנו מעתיקים את זה בשער לא חמינו בחלק שני בעמוד ראש חובס, הנהגת רבותינו נשיאינו שבמוצאי יום הכיפורים מדייקים באכילת סעודה ממש, כלומר לא רק מיני מזונות על דרך שיוצאים מדי חובת סעודה שלישית, אלא היו נוטלים ידיהם לסעודה באופן דבאכלת וסבאת וברכת, וכל זה גם במצב שחלישות הגוף כתוצאה מריבוי היגיעה בעבודה ליום הקדוש, כך שהיו זקוקים לעידוד וחיזוק על ידי מנוחה, מה שהתבקש זה עכשיו ללכת לנוח קצת אחרי עבודה כזאת 24 שעות כאלה. מכל מקום לא התחשבו בזה ומדייקים ברכת סעודה כפשוטה, לא רק אכילה ושתייה כפשוטה, כולל ניגונים ודברי תורה, וזה בלשון של אדמו"ר הזקן להרבות בסעודה, לא סעודה רגילה. ההבדלה, אנחנו כבר בסעודה, אבל צריך לזכור שלפני כן צריך לעשות הבדלה. מוציאים הכיפורים, ההבדלה היא על הכוס, לא בסמים, נר, כן, עוד מעט תדבר על הנר, בורא ומברא אש, כן, אבל בלי בשמים, ונותנים משיירי הכוס לציבור שיוצאים מידי חובה. כל השנה, כידוע, שבאבדולה רק המבדיל שותה מהכוס, לא מחלקים יין אבדולה לציבור. אבל הרב מספר בהנהגה של הפרידיק רב, בריגה כשהרב היה שם והרב יבדיל, והרב אמר לו, הפרידיק רב אמר לו שלחלק הציבור, כי במוצא עם הכיפורים מחלקים גם לציבור שיוצאים מדי חובה מהיין של האבדולה, כמו שנוהגים בכוס הקידוש בליל שבת. ככה הרב כותב, רק רגע, והבורא מורה אש חייב להיות על אש דלקה במהלך החג, מה שנקרא נר של שבת. בכל מוצא שבת אנחנו מדליקים גפרור, מדליקים את הנר ועושים בורא מורה אש. בעצם כיפר אי אפשר לעשות בורא מורה אש על אש חדשה, צריך אש שדלקה במשך כל היום. וכאשר אתה לא יכול, למשל בוא נגיד אצלך בבית כבר אין, אתה צריך לקחת משכן, אז לפחות שיהיה נר שהודלק מנר ששבת, או שלפחות אחד הנרות. למשל יש לך את הנר של נר החיים שדולק 28 שעות, אני יודע 30 שעות, והוא עדיין דולק, אתה מביא אותו, אתה מצרף אליו את הנר של ההבדלה ועושה במרש על שניהם יחד, כן? שיהיה גם הנר של שבת. הוא ראה שהשנה שחל בשבת, אז גם בסומים. כי העניין של הבסומים זה על הנשמה היתרה של שבת שמסתלקת, וזה שייך רק לשבת. בשולחן ערוך כתוב, נפסק, וזה הסעיף האחרון בנושא שלנו, שמתחילים מיד במוצאי יום הכיפורים בעשיית הסוכה. והרב כותב שם, אנחנו מתיקים את זה גם כבשר הלכה ומינת, שאף שעל פי שרואים, שרוב היהודים ואני בתוכם, הרב מעיד על עצמו, אינם נזהרים בזה במעשה ופועל. אני לא מתחיל לבנות את הסוכה במוצאי יום הכיפורים. מכל מקום, גם כעת יוצאים מדי חובה, תניע על ידי הדיבור בזה, לדבר בסעודה, נו בעזרת השם אנחנו מחר מתחילים את הסוכה, איפה הקרשים, איפה הסכך, נביא, נעשה, נתראה מחר בשעה זה וזה, נתחיל לדבר ולעסוק בזה.